Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
פלישה סינית לטיוואן תפגע בכל העולם, הרבה יותר מהמלחמה באוקראינה. יושבת ראש בית הנבחרים האמריקאי ננסי פלוסי נחתה השבוע בטיוואן, יריבתה ההיסטורית של סין, והרתיחה את המשטר בבייג'ינג שמאיים להגיב בנחישות ובכוח על הפרובוקציה הזדונית. בריאיון בלעדי מסביר שר החוץ הטיוואני ג'וזף וואו, מדוע כל העולם צריך לחשוש מפלישה לטיוואן, ולא רק בגלל המכה האנושה על הכלכלה הגלובלית. השאיפות של סין, הוא אומר, מרחיקות הרבה מעבר לאזורנו. כתבתו של אדר פרימור, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. תצית או לא תצית מלחמה? ואם כן, מה יהיו ממדיה והשלכותיה על כל העולם? יושבת ראש בית הנבחרים האמריקאי ננסי פלוסי יצא השבוע לסבב ביקורים באסיה, ובמהלכו נחתה גם לביקור היסטורי בטיוואן, הראשון מסוגו מאז ביקורו של ניוט גינגריץ' ב-1997. וזה מרתיח את סין, יריבתה של טיוואן, שמאיימת להגיב בנחישות ובכוח על הפרובוקציה הזדונית. הנשיא שי ג'ינפינג עצמו הזהיר את נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן בשיחתם בשבוע שעבר כי המשחק באש סופו שיסרף ממנה. וטיוואן כבר מבצע תרגילי ענק המדמים מתקפה קרובה. לפלישה סינית לטיוואן יהיו השלכות עצומות על העולם ועל הכלכלה הגלובלית. מזהיר שר החוץ הטיוואני ג'וזף וואו בריאיון בלעדי למוסף כלכליסט שנערך לפני הביקור של פלוסי, ואלה הוא אומר יהיו גדולות בהרבה מאלו של המלחמה באוקראינה. וואו עומד בראש הדיפלומטיה הטיוואנית מאז 2018, וברזומה שלו יש שורה ארוכה של תפקידים בכירים. הוא כיהן כמזכיר כללי של הנשיאה צאי אינג וון, מזכ"ל המועצה לביטחון לאומי, מזכ"ל מפלגת השלטון הדמוקרטית פרוגרסיבית, DPP, ראש הנציגות של ארצו בארצות הברית ושר לענייני סין. המינוי שלו נתפס בשעתו בבייג'ין כהתרסה, משום שוואו ידוע כתומך נלהב בעצמאות טיוואן, שאליה מתייחסת סין כאל מחוז מורד. בכלל נראה כי הוא אחד האנשים המושמצים ביותר בסין. בריאיון לכלי תקשורת פולני נשאל וואו לאחרונה על היכולת של טיוואן להגן על עצמה, והשיב כי במקרה של מתקפה סינית, הוא עצמו ייקח נשק ויצא להילחם. כמה מגוחך, לגלג עליו בתגובה, העורך הראשי של Global Times, ביטון המפלגה הקומוניסטית בשפה האנגלית. סביר יותר להניח שהתועמלן המקצועי הזה, שמתייחס לדמוקרטיה כמנהיגה של קאט, יהיה מהראשונים לברוח מהאי. השיחה עם וואו מתנהלת על רקע אחד משיאי המתיחות באזור. בממשל האמריקאי מעריכים שהתלקחות אזורית ואפילו פלישה סינית עשויה להתבצע בתוך כשנה וחצי. כפי שמדווח הניו יורק טיימס. החששות מתבססים על כמה גורמים. סין עלולה להסיק ממלחמת אוקראינה, כי גם במקרה הטיוואני, התמיכה של ארצות הברית והקואליציה המערבית תעשה בשלט רחוק. קונגרס המפלגה הקומוניסטית ה-20 מתכנס בסתיו, אז יבקש שהיא להיבחר לכהונה שלישית, להדק את אחיזתו בשלטון ולהשתיק ביקורת מבית. הערכה כי המודרניזציה הנרחבת שנעשתה בצבא השחרור העממי הסיני מאפשרת לו יותר מתמיד לכבוש את טיוואן במהירות, והתפיסה הסינית כי הממשל האמריקאי הנוכחי חלש או לכל הפחות רציונלי וצפוי בניגוד לקודמו. ולמרות הכל וואו מתעקש לשדר אופטימיות. במשך כל הרעיון הוא מפגין נחישות, סמכותיות ואמונה ברוח ההתנדבות של העם שלו, שעם קצת עזרה מידידים בעולם הדמוקרטי, ידע להתמודד עם הענק הסיני ולנטרל את איומיו. שאלה, איך אתה רואה את האיום הנוכחי של סין על טיוואן? וואו, סין הייתה, נשארה ותמשיך להוות האיום הגדול ביותר על טיוואן. היא מעולם לא שינתה את מדיניותה שנועדה ללחוץ על טיוואן, ובשנים האחרונות היא אף הגבירה את פעולות ההרתעה נגדנו, ונוקטת צורות שונות של מה שאנו מכנים לוחמה בשטח אפור. הצבת טילים המכוונים לעבר טיואן, ביצוע התקפות סייבר ושיגור תחוף של מטוסים וכלי שיט צבאיים לאזורנו. כך למשל, ביום אחד בלבד בסוף יוני, סין שיגרה כמעט 30 מטוסים לחלק הדרום-מזרחי של אזור ההגנה האווירית שלנו, רק כדי להפחיד את העם הטיואני ולפגוע במורל שלו. אני גם מוטרד מאוד ממה שקורה במערכת הפוליטית בסין ומהסכנה ליציבות הפנימית במדינה. אם השלטונות ימשיכו להתערב בפעילות הכלכלית באופן שפוגע בצמיחה, בין שעל ידי דיכוי סקטור הטכנולוגיה והתעשיות החדשניות, או באמצעות הלוואות יתר של המוסדות הפיננסיים, הם עלולים להביא לתסכול חברתי ולמשבר של ממש. וכשמשטר אוטוריטרי נתקל בצרות פנימיות, הוא נוטה מיד ליצור בעיות חיצוניות כדי להסיט את תשומת הלב ממה שקורה בבית. ולכן אנו חוששים מאוד שטיואן תהפוך לסעיר להזזל של המצב בסין. שאלה, עד כמה שונה עמדתו של שי מאלו של קודמיו? וואו, המטרה החשובה ביותר שלו כרגע היא לבסס את סמכותו ולדכא כל התנגדות כדי להבטיח את בחירתו מחדש בהמשך השנה. מנהיגי סין שקדמו לו ניסו להצניע את שאיפותיהם, אבל מאז ששי עלה לשלטון, סין מעורבת בפעילויות שונות שמפעילות את פעמוני האזעקה בעולם. הוא לא מנסה להסתיר את שאיפות ההתפשטות שלו ביחס לטיואן, ים סין המזרחי והדרומי, ועד האזור האינדו-פסיפי. מאז עלה לשלטון, הפעילות הצבאית בכל האזורים האלה גברה והפכה למאיימת יותר. יש לו נכונות גדולה יותר לשבור את החוקים ואת נורמות הקהילה הבינלאומית, ולכן אנו שווים ומזהירים, כולם צריכים לחשוש מסין שתחת שי. איזה לקח אתם מפיקים מהמלחמה באוקראינה? מלחמת רוסיה-אוקראינה והסנקציות הבינלאומיות שבאו בעקבותיה, הראו בבירור שהמחיר של פלישה סינית לטיואן יהיה כבד מכפי שבייג'ינג העריכה בעבר. אנחנו מקווים ששותפינו בעולם הדמוקרטי ימשיכו לתמוך בדמוקרטיה ובחירות של טיואן ונערכים לכל מצב. אין בנו פחד. העם הטיואני נחוש באופן מוחלט להגן על מולדתו ולהתמודד עם האיום הצבאי הגובר של סין. על פי סקרים אחרונים, יותר מ-70% מהטיואנים מוכנים להילחם כדי להגן על ארצם. היכונו לארמגדון של שבבים. זה עשרות שנים שטיואן משוועת להכרה ותמיכה בינלאומית. 1949, מלחמת האזרחים בסין הסתיימה בניצחון האדומים של מאו צטונג על הלאומנים בהובלת צ'אנג קאי-שק ובפיצול המדינה לשתי רפובליקות סיניות. העממית של מאו ואחרת הלאומנית שהוקמה בטיואן שאליה נסוג צ'אנג המובס. לאחר המלחמה הכירו רוב מדינות העולם בטיואן כממשלה החוקית של סין כולה. אלא שבאוקטובר 1971 התקבלה באום החלטה לסלק את נציגו של צ'אנג ולהעביר את המושב שלו במועצת הביטחון מטייפה לבייג'ינג. כיום רק הוותיקן וקומץ מדינות שוליות מכירות בטיואן כסין האמיתית ומקיימות עם הקשרים דיפלומטיים רשמיים. היתר העתיקו את נאמנותן מטייפה לבייג'ינג. רובן בגלל החשש מהעוצמה הסינית, חלקן גם בגלל סיבות אידיאולוגיות. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נפגש עם שי בסין בפברואר, ולאחר הפגישה הם פרסמו הודעה משותפת שלפיה אין מגבלות לשיתוף הפעולה בין המדינות. זאת לאחר שבשנה שעברה הסחר הדו-צדדי ביניהן הגיע ל-140 מיליארד דולר. הברית בין שי ופוטין בנויה על אידיאולוגיות אוטוריטריות משותפות ועל גורמים גיאופוליטיים, מסביר וואו. הם מחזקים את היחסים ביניהם כדי להצדיק את תוקפנותם כלפי חוץ. שניהם גם מתנגדים לסדר העולמי שבראשות ארצות הברית. הן רוסיה והן סין מנסות לעשות גלוריפיקציה של האומה, ההיסטוריה והתרבות שלהן, והן מבקשות להתפשט הלאה ולהשיג שליטה באזורים שעדיין לא נמצאים בהשפעתן, ולשם כך הן מרחיבות את שיתוף הפעולה ביניהן. ב-2014 רוסיה השתלטה על קרים ולא הסתפקה בזה, עכשיו היא מנסה להשתלט על חלקי אוקראינה, ואם היא תצליח להשתלט על כולה בלי לשלם על כך מחיר משמעותי, ברור שהיא תמשיך לנוע לכיוון מדינות נוספות מברית המועצות לשעבר, וזה יהיה אסון ליתר העולם. סין עושה את אותו הדבר. שאיפות ההתפשטות שלה הולכות הרחק מעבר לטיואן. קחו את הונג קונג כמשל. הכלכלה והחברה שלה היו פתוחות, והיא הייתה דמוקרטית למדי. כל החירויות האלה נעלמו אחרי שממשלת סין כפתה עליה את חוק הביטחון הלאומי שלה. כיום אין ולו מחוקק אחד במועצה המחוקקת של הונג קונג שניתן להגדירו תומך דמוקרטיה. והאם סין נעצרה שם? ודאי שלא. עכשיו עיניה נשואות לטיוואן, והיא מצהירה פומבית שאם טיוואן לא תתחייב לעיקרון שלה של סין אחת, היא לא שוללת אופציה לשימוש בכוח. האם זה ייעצר שם? התשובה היא שוב, חד משמעית, לא. ראו מה קורה כיום בים סין המזרחי. יש שם אזור מחלוקת שסין טוענת ששייך לה, ובשנתיים האחרונות היא שולחת לשם את משמר החופים שלה וספינות קרב אחרות כמעט על בסיס יומיומי, כדי לעשות בעיות לדמוקרטיה אזורית נוספת, יפן. כך גם באזור ים סין הדרומי, שבייג'ינג טוענת שכולו שלה, ושבו הקימה בסיסים צבאיים. גם לשם היא משגרת בקביעות מטוסים וספינות, וגם שם זה לא יהיה הסוף. לאחרונה היא גם חתמה על הסכם ביטחוני עם איי שלמה, באופן שמבהיר למדינות האזור מה גודל שאפתנותה. גם באוקיינוס ההודי יש לסין אסטרטגיה שעומדת מאחורי הקמת בסיסים לצי שלה, משם כל הדרך לים האדום, כולל בג'יבוטי, שם הקימה ב-2017 את הבסיס הצבאי הראשון שלה מחוץ לסין. כוח החדירה וההשפעה שלה באפריקה גדולים יותר מאלה של ארצות הברית ומדינות מערביות אחרות. אפילו בדרום אמריקה, החצר האחורית של ארצות הברית, ההשפעה הסינית חסרת תקדים. כשמחברים את כל אלה, הממדים הגלובליים של השאפתנות הסינית הופכים ברורים. אנו עדים כאן להתפתחותו של עימות בין מדינות אוטוריטריות למדינות דמוקרטיות, והאחרונות, כולל ישראל וטיוואן, צריכות לעמוד יחד נגד ההתפשטות של הראשונות. שאלה, המלחמה באוקראינה שכונתה אסם התבואה של העולם, יוצרת משבר מזון גלובלי עצום. לכך מתווסף משבר אנרגיה שמלובה על ידי הטקטיקות של הנשיא פוטין. איזו השפעה תהיה לפלישה הסינית לטיוואן על הכלכלה העולמית? וואו, טיוואן ממלא תפקיד מפתח אסטרטגי בשרשרת ההספקה הגלובלית כמי ששולטת בתעשיות המוליכים למחצה, 63% מהייצור העולמי לפי ארגון הסחר העולמי, והשבבים המתקדמים, 92%. המטות של 7 מתוך 10 היצרניות המובילות בעולם של טכנולוגיות מידע ותקשורת, ICT, נמצאים בטיוואן, ואלה מהוות 80% מהשוק. לכן, במקרה שסין תפלוש לטיוואן, העולם יחוש את המכה היטב. תעשיית ה-ICT הגלובלית תיאלץ להתמודד עם מחסור חמור בהרבה מזה שאיתו מתמודדת לאחרונה תעשיית הרכב. תחשבו על כל הייצור המודרני, מטלוויזיות, מכונות כביסה ומדיחי כלים ועד נשק מתקדם, טילים ומטוסים. כל דבר שאפשר לחשוב עליו אינו בר ייצור ללא שבבים. מחירים של מוצרי אלקטרוניקה ירקיעו שחקים, וידרשו עשרות שנים לבנייה מחודשת של שרשרת הספקה חלופית שעומדת בסטנדרטים הנוכחיים. מעבר לזה, בדומה לתגובה העולמית לרוסיה, אנו עתידים לראות סנקציות על סין, וגם לכך יהיו כמובן השלכות דרמטיות. שכן סין היא הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, והיא שזורה בכלכלה העולמית הרבה יותר מרוסיה. שאלה, האם לנוכח ההשלכות הכלכליות הללו, יש כבר חברות שעוזבות את טיוואן? וואו. בשנים האחרונות כמה חברות טיוואניות של מוליכים למחצה גיוונו את בסיסי הייצור שלהן מחוץ למדינה. TSMC בונה מפעל חדש באריזונה, ארצות הברית, ומקימה חברה בת ומרכז מחקר ופיתוח ביפן בשיתוף סוני. Global Wafers הכריזה על תוכנית השקעה חדשה בטקסס, ומדיאטק משתפת פעולה עם אוניברסיטת פרדו באינדיאנה להקמת מרכז לעיצוב שבבים. עם זאת, תוכניות גיוון הייצור הללו אינן תוצאה של המתיחות עם סין, אלא תגובה למדיניות האסטרטגית האוטונומית של ארצות הברית, האיחוד האירופי, יפן ומדינות גדולות אחרות, ששואפות להגדיל את שיעור ייצור השבבים המקומי שלהן ולשפר את הבטחת שרשרת ההספקה של החברות. יתרה מזאת, ממשלת טיוואן עצמה מסייעת באופן פעיל לעסקים להמשיך לגוון את השווקים שלהם ולשמור על תפקידם המוביל בייצור טכנולוגיות כדי להפחית סיכונים כלכליים פוטנציאליים. שאלה, המעמד העולמי של טיוואן שונה מזה של אוקראינה. אתם יכולים לסמוך על התגייסות העולם לצדכם? תשובה, יותר ויותר מדינות בעולם מקדישות כבר עכשיו תשומת לב למקרה שלנו ומבהירות לסין ששלום ויציבות במצרי טייוואן חשובים ביותר. כך למשל מתקיימים היום דיונים בפורומים רבים של G7, פסגות נאטו, ארצות הברית יפן, יפן אוסטרליה וארצות הברית אוסטרליה. מדובר באיתות רציני לסין שתהיה חייבת להבין שהסולידריות המערבית הגוברת ביחס לטייוואן היא דבר שיהיה עליה להתמודד איתו. העיקר לא לעצבן את אמריקה. בעלת הברית הגדולה של טייוואן היא כמובן ארצות הברית, שמחויבת להגנתה באופן רשמי. ב-1979, בעקבות כינון יחסי ארצות הברית-סין, היא חוקקה את חוק היחסים עם טייוואן, שקבע כי בתמורה לאפשרת היחסים עם סין, היא תספק לטייוואן הגנה, מערכות נשק וסיוע ביטחוני. 3 שנים לאחר מכן נוספו לחוק גם 6 ערבויות, שמפרטות את התנאים להגנתה ולשמירה על מעמדה הריבוני של טייוואן. אלא שבעשורים שחלפו מאז, סין עקפה את ארצות הברית ונהפכה שותפת הסחר מספר 1 של רוב מדינות העולם. היא גם הפכה לחוליה החיונית ביותר בשרשרת ההספקה העולמית, והחליפה את ארצות הברית כמנוע העיקרי של הצמיחה הגלובלית. כיום, אחרי הסלמת היחסים בין השתיים בעידן טראמפ, ביידן יודע היטב שעליו להיות זהיר מאוד מול סין כדי לא לשלם מחיר כבד. וכך מצד אחד בשיחתו האחרונה עם שי הדגיש ביידן כי ארצות הברית מתנגדת בחריפות לכל מהלך חד צדדי שיעשה לשינוי מעמדה של טייוואן. ב3 הזדמנויות קודמות הוא אף הבטיח להגן על טייוואן אם תותקף בידי סין. מהצד האחר הוא עשוי לבטל בקרוב את המכסים על סחורות סיניות כדי להילחם באינפלציה הגואה. הוא נזהר מאוד בלשונו בכל הנוגע ליחסים עם אמריקה, ולכן במקום לבקר את מהלך ביטול המכסים, הוא מעדיף להביע הבנה. ציטוט, בעידן שאחרי המגפה כל המדינות מחויבות לפעול להתאוששות כלכלית גלובלית וחידוש פעילות שרשרת האספקה. מלחמת רוסיה-אוקראינה השפיעה עוד יותר על אספקת האנרגיה והמזון העולמית, והובילה לעליית מחירים ולאינפלציה חמורה, ויצרה אתגרים מרתקים עבור מדינות ברחבי העולם. סוף ציטוט. שאלה, ובכל זאת, האפשרות להורדת המכסים ודאי מטרידה אתכם. וואו. אנו עוקבים מקרוב אחר התאמות אפשריות למדיניות המכסים של ארצות הברית על סחורות סיניות, ואחר ההשפעה הפוטנציאלית שתהיה לכך על הכלכלה והמסחר הגלובלי והאזורי. הוא אומר בדיפלומטיות, ומביע תקווה שטיוואן תשותף במנגנוני שיתוף פעולה כלכליים ובמסגרות של דיאלוגים אסטרטגיים אזוריים כדי להיענות לאתגרים הנוכחיים. בשיחה שניהלנו בטייפה ב-2012, כשוואו לא החזיק בתפקיד ציבורי רשמי, הלשון שלו הייתה משוחררת הרבה יותר. כך למשל, כשהוא נשאל על ההבדל בין הממשלים האמריקאים ביחס לטיוואן, הוא השיב כי בסופו של דבר ההבדלים בין הדמוקרטים לרפובליקנים אינם גדולים. לפני שנבחר, רייגן הבטיח לכונן יחסים דיפלומטיים עם טייוואן על חשבון הקפאת היחסים עם סין, וכמובן שלא עשה זאת. ביל קלינטון היה מאוד פופולרי כאן בעקבות נאום שנשא על הקצבים מטיאננמן, אבל בסופו של דבר גם המדיניות שלו הותאמה לאותם קצבים. ג'ורג' דאבליו בוש חתם איתנו על עסקת הנשק הגדולה ביותר, אבל כשראש ממשלת סין ביקר אותו על כך, הוא יצא נגד שאיפת העצמאות המרחיקת לכת מדי של הנשיא שלנו דאז. ואפילו ברק אובמה, שבהתחלה היה מאוד ידידותי כלפינו, פעל מאז 2010 כדי לאזן את המדיניות שלו. במילים אחרות, רמז אז וואו, ארצות הברית תמיד נכנעה לעוצמה הסינית. אבל עכשיו, כמי שמופקד על הדיפלומטיה של ארצו בתקופה רגישה מאוד, וואו משיב על אותה שאלה בהתאם. וכך הוא אומר, בגלל הערכים והאינטרסים המשותפים שלנו, היחסים בין ארצות הברית לטייוואן ידידותיים ואף קרובים זה שנים, ושני הצדדים ממשיכים לשפר אותם. ממשל ביידן שומר על אותה מדיניות, חזר על מחויבותו המוצקה כלפי טייוואן, ואף פעל להעמקת שיתוף הפעולה המוסדי בין שתי המדינות, ולמען הרחבת הנוכחות הבינלאומית של טייוואן. שאלה. ועדיין העולם וארצות הברית בפרט החליטו לא להתערב באופן ישיר במלחמה באוקראינה. למה שזה יהיה שונה במקרה שלכם? וואו. טייוואן מחויבת בתוקף להגן על עצמה מול מסע ההפחדה הרטורי והצבאי של סין. וההגנה הנחושה של אוקראינה מול פלישת רוסיה הוכיחה שברגע שמדינה מתאחדת נגד אויב, מדינות אחרות החולקות עם את ערכי הדמוקרטיה והחופש יגישו לה יד מסייעת. באשר לארצות הברית, מחויבותה המוצקה לטייוואן באה לידי ביטוי קונקרטי, הן בדוח האסטרטגיה האינדו-פסיפי שהיא פרסמה בפברואר, והן בחמישה סבבים של מחירות נשק, ובביקורים שקימו משלחות אמריקאיות, בחירות ודו-מפלגתיות בטייוואן. שאלה. ועדיין סין היא היום המנוע העיקרי של הצמיחה הגלובלית. האם הריאל פוליטיק לא יכריע גם במקרה של פלישה סינית? וואו. סין אמנם משחקת תפקיד מרכזי בשרשראות ההספקה. עם זאת, התעצמותה הכלכלית לא נעשתה באופן שלב, אלא על רקע אימותים, כפייה, הפחדה וסכסוכים צבאיים המכוונים לדמוקרטיות. המגפה חשפה את החולשות של שרשראות ההספקה הגלובליות התלויות יתר על המידה בסין, והסבה את תשומת ליבן של הדמוקרטיות לחשיבות התמונה בארגון מחדש שלהן. השאפתנות הבלתי פוסקת של סין העמידה את הדמוקרטיות בכוננות, והן מכירות בכך שרק על ידי התלכדות משותפת יהיה ניתן לעמוד מולה. זהו הריאל פוליטיק. מדינות דמוקרטיות נוקטות עכשיו שוב ושוב פעולות המוכיחות שהחשיבות של שמירה על הדמוקרטיה גוברת בהרבה על תמריצים כלכליים קצרי רואי. פעולות אלו כוללות בין היתר את חידוש הדיאלוג הביטחוני המרובע שבין ארצות הברית, הודו, יפן ואוסטרליה, חיזוק הברית של ארצות הברית יפן, והקמת AUKUS, AUKUS, השותפות הביטחונית המשולשת בין אוסטרליה, בריטניה וארצות הברית. יתרה מזו, בהודעה האחרונה של מנהיגי G7, סין הוזכרה לא פחות מ-14 פעמים, וגם ברית נאטו מזהה היום את סין כאתגר מערכתי. בהקשר הזה, עמדה חריגה ונוקשה במיוחד השמיעה לאחרונה ליז טראס, שרת החוץ של בריטניה, ומי שעשויה להחליף את בוריס ג'ונסון בראשות הממשלה. לדבריה, העולם החופשי צריך ללמוד את לקרי אוקראינה ולוודא שיש לטייוואן את כל הנשק הנדרש כדי להגן על עצמה מפני סין. היא הפלחה רחוק יותר, התייחסה ספציפית לנאטו, ואמרה כי בריטניה דוחה את הבחירה הכוזבת בין ביטחון אירו-אטלנטי לביטחון אינדו-פסיפי. לברית לדבריה חייבת להיות השקפה גלובלית שתאפשר לה להיערך להתמודדות עם איומים גלובליים. אנחנו צריכים להקדים איומים באזור האינדו-פסיפי ולעבוד עם בעלות ברית כמו יפן ואוסטרליה כדי להבטיח שקט באזור זה ולהבטיח שדמוקרטיות כמו טייוואן יוכלו להגן על עצמן. עד כאן דברי טראס. בהתייחסו לדבריה אומר ווקי מדובר אכן ברטוריקה שטרם שמענו כמותה, אך עוד נשמע כמוה יותר ויותר. אנו כבר מקבלים איתותים ממדינות מרכזיות באירופה ובצפון אמריקה על נכונותן לדון עם טייוואן בנושאים ביטחוניים. יותר ויותר מדינות החלו לפתח אסטרטגיה הודית פסיפית ובהן צרפת, גרמניה, בריטניה ואפילו האיחוד האירופי. צרפת, בריטניה, גרמניה, קנדה ואחרות אף שלחו ספינות לאזורנו כדי לקיים תמרונים להבטחת חופש השייט. כל אלה מעוטטים בבירור לבייג'ינג כי הן לא ישבו בחיבוק ידיים במקרה של תוקפנות צבאית סינית. שאלה. ובכל זאת, התקציב הביטחוני של סין הוא השני בגודלו בעולם, ועתיד עוד לגדול השנה ב-7%. לדעת מומחים, טייוואן לא נערכה להתמודד עם כזאת עוצמה. וואו. ישנם עוד גורמים הקשורים ליכולת לנצח במלחמה מלבד יכולות צבאיות. מורל, למשל, אם האנשים כאן מוכנים להילחם ולהגן על ארצם, על ריבונותה ועל אורחות חייהם, זה יהיה פקטור חשוב ביותר. לכן אנו בוחנים מה אנחנו יכולים ללמוד מאוקראינה על לוחמה אסימטרית, בעיקר בשימוש ביחידות קטנות שנושאות נשק קל ובגיוס ההמונים הנרחב. אנחנו גם פועלים ללמוד מזירות נוספות. ישראל תמיד הייתה מודל מעורר הערכה עבורנו שממנו עלינו ללמוד. מדינה קטנה ביחס לאויביה ומאומנת היטב. אתם מייצרים בעצמכם את אמצעי ההגנה שלכם, והמורל שלכם ביחס להגנה על המדינה הוא גבוה מאוד. ישראל של הפסיפיק. הערצה שמביע וול ישראל היא קלאסית, מהסוג שישראלי ישמע מכל אנשי הציבור בטייפה, שאוהבים לחזור שוב ושוב על הנוסחה שלפי השתי המדינות הקטנות הן דמוקרטיות תוססות, החולקות ערכים משותפים, עסוקות בעצמן ובצרותיהן הביטחוניות קיומיות, חשופות לאיום של אויב חיצוני ענקי ותלויות בהגנה אמריקאית. יש אפילו המכנים את טייוואן ישראל של האוקיינוס השקט, או דוד של המזרח הרחוק. עם זאת, כל הניסיונות שעשתה בעבר טייוואן להעלות את מפלס היחסים נתקלו בסירוב. לא מקיימים ביקורים רשמיים, לא מנהלים מגעים מדיניים עמוקים, לא מניפים דגלים ולא מציגים את סמלי שתי המדינות. יחסים בכאילו שנועדו לא להרגיז את גוליית האזורי. שאלה, אוקראינה התאכזבה ממדיניותה הפושרת של ישראל, למה שאיתכם זה יהיה שונה? וואו, ישראל הייתה מהמדינות שגינו את התוקפנות הרוסית, תמכה בסנקציות על רוסיה, והצטרפה לתמיכה הבינלאומית באוקראינים, בין היתר בהקמת בית חולים שדה מעורר קנאה. יש בינינו לביניכם יחסים ידידותיים מהותיים, שמתקיימים על בסיס ערכים משותפים שעליהם נוכל להגן במשותף. קיים גם קר נרחב להרחבת שיתוף הפעולה בינינו בתחומים מגוונים, מסטארט-אפים וחדשנות עד פיננסים וחקלאות. אנחנו לא מבקשים מישראל לסייע לנו להילחם או אפילו להעביר לנו סיוע צבאי, אנחנו רק מקווים שכשם שבמקרה של משבר בישראל, טייוואן מיד תצהיר כי היא תומכת בה, כך גם תעשה ישראל במקרה ההפוך. בשנה שעברה יאיר לפיד התקשר לנסיעה שלנו ממש לפני הבחירות שלכם. נכחתי בשיחה הזאת ויכולתי לחוש בקרבה שבין שני האישים. הנסיעה שלנו מבינה את ישראל היטב. היא קיימה בביקור מוצלח מאוד ב-2013, ומר לפיד מבין היטב אף הוא את ערכה של טייוואן, כך שהבסיס לקידום שיתוף הפעולה לטובת שני הצדדים כבר קיים. פלישה סינית לטייוואן תפגע בכל העולם הרבה יותר מהמלחמה באוקראינה. כתבתו של אדר פרימור, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.